פסקה ברב וחידוש גדול. בואו נקרא ביחד, פסקה כ"ב. אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה, ההולכת ומתגדלת בארץ ישראל ועל ידי ארץ ישראל, תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש השם, אש הקודש של כל טוהר האמונה בעוצם חוסנה וגבורתה. פיזורי האמונה האלוהית וכל תנחומותיה והערותיה הרבות למוסר וליושר, לגבורה ולתקווה, לשלום ולנחמת עולמים, שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פיזורינו בין הגויים, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש, הולכים ושבים אלינו, מתכנסים לאוצרינו, מתלקטים עוד הפעם בכנסת ישראל, ושבים לתחייה על ידי המון נשמות חדשות של עם נברא. חלילה לנו לחסום את הדרך בפני אור החיים. לא ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם. אור השם מאיר בהם, רוח השם נוססה בהם. הלאומיות החולונית, משום חול, יכולה להזדהם בזוהמה רבה, שתחתיה הרבה רוחות רעים גנוזים. אבל לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח, כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה אל מקורה העליון, לחברה עם הקודש המקורתי שממנו היא נובעת. פסקה חשובה מאוד. ביחס למה הדברים אמורים, כלומר ביחס לסדר הפסקאות, אנחנו למדנו אכן מפסקה י"ח, י"ח, י"ט, כ, כ"א, אנחנו זוכרים את רצף הפסקאות שעוסקות ביחס בין כוחות שונים באומה. והפסקאות מופיעים במדרג מסוים. בפסקה י"ח אנחנו עוסקים שלושה כוחות מתאבקים במחננו. שם אנחנו לומדים על הערך של כל כוח והיכולת של כל הכוחות ביחד להתמזג, לקבל השפעה אחת מן השני, עד שמופיעים את הקודש העליון. פסקה י"ט אנחנו כבר עוסקים ביחס בין כוחות שנראים על פניו אפילו מנוגדים, זרע אדם וזרע בהמה. אבל גם זרע בהמה, עם כל השלילה שבו, הרב מלמד אותנו להתבונן על התפקיד הגדול שיש לו באומה. והאחדות, השלימות, שנבנית מתוך, מבין שני הכוחות יחדיו, היא מתקבלת יותר, מובנת יותר. פסקה כף אנחנו כבר עוסקים בפריצים, נושאי דגל ההפקרות ביד רמה. שם אנחנו מתחילים את הפסקה מקריאה גדולה של הרב, לא לוותר על אהבת חינם, לא לוותר על הרגשת האחדות. ובסופה הרב מסיים על התפקיד שיש לרשעת הרשעים, לרשעה הבאה על ידי הרשעים בבניין שבונים הצדיקים. שם אנחנו פגשנו קצת את המלחמה בעמלק. גם שם הרב כתב כבר את מה שהרב מרחיב בפסקה כ"א, על אלה רשעים מדובר, שעם כל רשעתם, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, עליהם נאמר ועמך כולם צדיקים. פסקה כ"א זו פסקה כבר שמסכמת את המערכה הזאת. והיא בעצם עוסקת בקריאה הגדולה של הרב לאהבת חינם, לבירור העליון שעושים הצדיקים, ייחוד ישראל, שרק הוא משמש מבוא להכיר בייחוד השם. שם הרב מדבר כבר על הבירור שעושים הצדיקים ביחס לרשעים הללו, לאותם חלקים באומה שכוחות עליונים ותחתונים עסוקים לבלע אותם ולהפרידה מנחלת השם. סוף סוף אנחנו צריכים לברר איך אפשר להתבונן באמת באותם אנשים שאוחזים ברעיון הלאומי וליבם נטול מכל אהבת תורה וקיום מצוות ויראת שמיים. הרב מדבר שהם חלק מן האומה, שצריך לברר מה התפקיד שלהם בבניין. באמת צריכים לברר איך ייתכן שיש מציאות כזאת או לאן היא מובילה, איך ייתכן, ולאן היא מובילה. מציאות כזו של אנשים שדבוקים ברעיון הלאומי, אבל מבחינה מוסרית, כלומר מבחינת מוסר התורה, קיום המצוות, יראת שמיים, אהבת תורה במובן הרגיל, הם ריקים כל תוכן, וחלקם אפילו נושאים את דגל ההפקרות ביד רמה. אז את הבירור הזה, איך אותם אנשים שנושאים את דגל תקוות האומה, זה לשון הרב בפסקה כ"א, או דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, פסקה כ"א, איך כל האנשים הללו, מאיכן הם מגיעים ולאיכן המהלך מוביל אותם, ואיכן הוא שותל אותם בבניין. אז את הבירור הזה עושה הרב פה עכשיו בפסקאות שלפנינו, כ"ב, כ"ג, פסקאות מאוד קשורות ומשלימות אחת את השנייה, ואחר כך הפסקה הנפלאה הזאת שמופיעה, פסקה כ"ד, שוב בירור ארוך של הרב ביחס לאהבת חינם. אז אנחנו עוד נלמד את היחס בין הפסקאות כ"א וכ"ד, כן, שתיהן כל אחת פסקה ארוכה, ויש ביניהם איזה בירור במדרגה של אהבת חינם שהרב מברר, אבל יש תפקיד לפסקאות כ"ב כ"ג ביניהם, כדי לברר באמת מה מקומם של אותם אנשים ולהיכן המהלך הולך ומברר את תפקידם ומקומם בתוך הבניין הכלל ישראלי שאנחנו מכירים. ופה הרב מתחיל בחידוש, חידוש גדול, אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה. כן, הדימוי הזה של אש שייך לאהבה. רשפיה רשפי אש שלבת יה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אז האש מדברת, היא מדמה את הלהט, את החשק, את המוטיבציה הגדולה. זה לא קשר כללי, אלא מדובר על אנשים שבליבם בוערת תבערה, אבל אהבה טבעית, לא אהבה שלבושה עם לבושי קודש, אלא אהבה לאומית טבעית. נראה כאילו האהבה הזו לקוחה ממקורות זרים, אביב העמים, תנועות לאומיות שהתרחשו ברחבי העולם ועוררו את המשכילים לדבוק באהבת לאומם. האם יש מקום לאהבה הזאת ביחס לאהבות שאנחנו מכירים שהתורה מטפחת, אהבת אלוקים, אהבת תורה, אהבת הקודש? הרב אומר, אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה, ההולכת ומתגדלת. האש הזו היא נטועה באנשים שכפי שהרב יאמר בהמשך, רוח השם נוססה בהם. אבל מה מלהיב אותה? מה מגדל את החשק שלה? כשהיא ניטעת בארץ ישראל, אפשר לאהוב את כללות האומה גם בגלות, אבל כשהאומה הולכת ומתייצבת בקומתה החיה, כשהיא מקבלת ביטויה המעשי, כשאנשים יכולים מתוך להט האהבה והחשק לבוא במרץ אל בניין האומה ותקומתה פה בארץ ישראל, וגם סגולתה של ארץ ישראל לגדל את האהבה הזאת, אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה ההולכת ומתגדלת בארץ ישראל. זה עדיין אפשר היה להבין שזה טכני, כי פה הרי עסוקים בבניינה, ועל ידי ארץ ישראל, כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים, ובארץ ישראל אנחנו מופיעים בכוחות חיינו, והכל חי, וכל הרעיונות המאורפלים מקבלים פה את ביטויים החי, ולכן זה נהפך להיות מרעיון אצילי עליון לאהבה חשק גדול. תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש השם, אש הקודש של כל תואר האמונה בעוצם חוסנה וגבורתה. מה הרב אומר פה? זה חידוש. זה לא מפתגמי הראייה. כלומר, זה לא פתגם. יש פה התבוננות מאוד עמוקה של הרב, שהיא גם אחר כך נפקמינה לדרכו החינוכית שלנו. הרב אומר, אש האהבה הלאומית, אף על פי שהיא מופיעה במטבע טבעי, ונראה כאילו מקורותיה הם המקורות של התעוררות הטבעית שמקורה בכל עם ולשון, הרב אומר, היא מבוא, היא תתלקח ביחד עם אש אהבת התורה. זאת אומרת, לא רק שהיא לא צוררת אותה, אלא היא מבוא לה. ומי שאש אהבה הטבעית לאומה ומתחדה ממלאת את ליבו, וכשהוא מגיע לארץ ישראל, האש הזאת מתלקחת יותר, משתלהבת יותר, אז עוד יותר תופס בליבו המטבע, המטבע של חול, המטבע הטבעי. הרב אומר, דווקא כשתהיה בגאון עוזה, כלומר, ככל שהיא תתעצם יותר, ככל שהיא תתלקח יותר, תתלהב יותר, היא תדבק יחד עם אש השם, אש הקודש, כלומר עם אהבת הקודש שבליבו של האדם. אותה האהבה שהביטוי שלה זה טוהר האמונה בעוצם חוסנה וגבורתה. כן, האמונה הטהורה, האמונה החסינה, האמונה הגיבורה. מה הופך את האמונה להיות מלאת גבורה? זה תלוי באהבה. כל עוד אנחנו קשורים לערכי אמונה, אבל אנחנו לא אוהבים, אנחנו לא דביקים, אנחנו לא שייכים, אז באיזה מידה האמונה הזאת היא חסינה? באיזה מידה האמונה הזאת היא גיבורה? הרי רעיונות של אמונה ועולם של אמונה צריך איתו לבוא ולהטביע את חותמנו על המציאות. המציאות היא לא משתחווה לפנינו, אנחנו צריכים להתגבר, צריכים להילחם, צריכים להיות בטוחים. אז הוודאות והביטחון והחוסן והגבורה של האמונה הם באים על ידי האהבה הגדולה. אז מה בונה אהבה גדולה? אהבת השם, זה מדרגה מאוד עליונה. מי שהאמונה שלו היא כלי להופעה של אהבה גדולה שיש לו בלב, אז האמונה מקבלת את תוקפה מן האהבה הזאת. אז היא נהיית חסונה ונהיית גיבורה, ובחסינות הזו נמצאת גם הוודאות וגם הנצחיות, כמו שאומר הרב בחסין קדוש. זה מדרגה מיוחדת של קיום, שהיא מתגברת על כל המפגעים, והיא מולידה גבורה גדולה. אז מה בונה קומה כזו של אמונה? אש הקודש, כלומר אהבה, אהבת הקודש, אהבה חיונית של דבקות. הרב אומר, האהבה הלאומית הטבעית, בגאון עוזה, בשיא שלה, גאון עוזה כמונה, בשיא שלה, היא תתלקח יחד עם אש הקודש. והרב מסביר, באגרות, לרב מילשטיין, האגרות המחנכות המפלאות הללו ביחס לבנו, הרב מסביר על פי זה הדרכה חינוכית. כי הרב אומר שהעיקר של דרך המוסר לצעירים כאלה הוא לעת עתה לעורר אותם שלא יעזבו את אהבת עמם שממנו חוצבו, כי שם מדובר על אותם אנשים שנתפסו לרעיונות של קומוניזם ואהבת הנטיות הלאומיות דרכה שקושרות אל הקיבוץ הלאומי הגוי. זרב אומר, העיקר שלא יעזבו את אהבת עמם אשר ממנו חוצבו, ועל ידי ההתעוררות של אהבת האומה יובער הזיק של רגש אמונה ונטיית קדושה הטמון בעמקי הנשמה הישראלית, ויוכל לבוא הדבר גם כן על ידי תיקון המעשים. אז הרב אומר שאהבת האומה, ועוד יותר אצלנו בפסקה האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה שמקבלת את ביטויה בנטיות לאומיות, לא רק שהם באים ממקור הקודש, אפילו כשנראה שהם באים ממקורות של חול, אפילו שנראה שהם באים ממקורות של השפעות כלליות, כלל אנושיות, גויות, כמו שאנחנו יודעים שבפועל הרבה מאוד מהמשכילים המעורבים בחברה הגויית התפתח את זה רגש לאומי בעקבות. אז אנחנו רואים, אומר הרב, שאנשים הללו יש אש שבוערת בליבה. נראה כאילו האש הזאת היא צוררת אש הקודש. אבל חדש פה חידוש, שדווקא האש הזאת כשתתלקח בלגאון עוזה, היא תתלקח יחד עם אש השם, אש הקודש. עכשיו לגבי הביטוי הזה, אש הקודש, יש מקום להתבונן דברים שהרב מסביר בעולת ראייה. לצערי הרב, שכחתי להגיד לצלם את זה, וחבל, כי יש פה בירור שכדאי לברר. אני אקריא לכם קצת מתור דברים של הרב בעולת ראייה על פרשת תרומת הדשן. בפרשת תרומת הדשן כתוב, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. הרב מסביר שבקורבן יש שני עניינים עיקריים. עיקר הכפרה זה לידי זריקת הדם. הדם הוא הנפש. פה מדובר על העלאת הכוחות הרוחניים. אבל יחד עם זריקת הדם, יש גם את הכתרת האיברים. האיברים זה לא הדם של הבהמה. האיברים זה לגוף, של הגוף. הרב אומר שיש תפקיד מיוחד להכתרת האיברים, שהיא מעלה את הדדים הטבעיים. החומריים, הטבעיים, הבשריים. מעלה אותם שיהיו לרצון לפני השם. על הכתרת האיברים כתוב, ואש המזבח תוקד בו. הרב אומר כך, מה התפקיד של אש המזבח? העידון לאדם את הרגשות והתכונות הגופניות המזגיות. איך אפשר לאדן אותם? אומר הרב, הרבה העידון הזה מתעלה ומתקדש במה שאנחנו יודעים שזה הכוח היוקד, כלומר המעכל, המעדן את היסוד הבשרי החומרי של מזגי כל גבייה ונפש בישראל, זה הכוח איננו כוח חילוני אשר רק התוצאות המעשיות ביסודי חיי החברה הן מגמתו, אבל יותר ויותר מזה, הכוח הגורם לכל האש הטבעית שזורמת בגוף הישראלי, זו אש המזבח, אש הקודש, העולה למעלה, אהבת השם בוערה בה בתכונה של שלוותיה חיה ופועלת תוקד בו. כלומר, אומר הרב, הכתרת האיברים על מידי המזבח באופן שאש המזבח יוקדת ופועלת לעכל את האיברים פירושו של דבר הבירור, וזה הבירור שהרב עורך פה. יש פה, צריך ללמוד שהרב לא כותב פה דברים פשוטים. זה נראה רעיונות פשוטים, הרב כותב, יש פה בירור מאוד מאוד עמוק, שתכף אנחנו נראה פה בפסקה. הרב מבאר על סיבה שאש האהבה הטבעית הלאומית תתחבר עם אהבת השם, זה בגלל הבירור הזה. כלומר, שגם נטיות טבעיות לאומיות בעם ישראל, במקורם, מי שמבעיר אותם, מי שמלהיב אותם, זה אש המזבח. נראה לך כאילו האיברים הללו זה בשר, זה חומר, זה מציאות נמוכה. והרב מבאר פה שאם תבין את המהלך של שיבת ישראל, אם תבין מאיכן אנחנו צריכים לשוב ומה אנחנו צריכים להשיב איתנו כשבאים לארץ ישראל, תבין למה גם נטיות שנראות כאילו הן לקוחות מהעולם הכללי, מנטיות של חול שמפעמות אצל כולם בלשון, אבל תבין למה כשהן באות במטבע המיוחד שלנו, הן נעשות כלי כדי לגלות את אש הקודש. אש המזבח שיוקדת באיברים זה בירור מאוד עמוק. איך שכל התלהבות, כל נטיית חיים, כל ריגוש, כל הופעה במטבע טבעי, כשהיא מתגברת באומה, מי שיוקד בה באמת זה אש הקודש. איפה זה יתברר? בגאון עוזה. בשלבים באמצע זה עדיין מטבע של חול. אבל כשהיא תגיע לשיא, יתברר שהיא לא מחזיקה מעמד, אלא אם כן היא ניזונת ממקורה. אז פה הרב עכשיו, זה אולי פסקה פעם, אנחנו נלמד אותה, אולי נחבר אותה לפסקה הבאה. אבל בהמשך הפסקה שלנו, הרב מסביר לכאורה עכשיו מהלך נוסף. הרב מסביר מדוע האהבה הלאומית הטבעית צריכה לבוא אלינו במטבע כל כך מוזרה, במטבע כל כך חולינית. האם לא היה עדיף שהיא מראש תבוא במטבע של קודש? אצל אנשים, אותם אנשים שגדלו בבתי המדרשות, שלא באו במגע עם מעיין זר, עם כוחות, תכנים, מחשבות, השקפות, תנועות לאומיות זרות. הרב מסביר שיש פה מהלך מאוד עמוק, שאנחנו מכירים אותו מהאור החיים, בשם הזוהר, שעם ישראל יוצא לגלות כדי ללקט ניצוצות. טוב, אני לא מבין מה זה, אבל יש פה ברור מאוד מאוד נפלא של הרב לתהליך של שיבת ישראל לארצו. זה ברור שהרב עורך בכמה מקומות, והוא מברר לנו קצת את תפקידה של הגלות ובאיזה אופן צריכה להיראות שיבת ישראל לארצה. פיזורי האמונה האלוקית. כלומר, היחס לאלוקים, שעד שישראל יצאו לגלות, התרכז כולו בתהרתו בן. עכשיו, האמונה הזאת, היחס לאלוקים, הוא מתגלה בתור אוצר שלם של חיים. יש בו נחמה גדולה. כלומר, תקווה גדולה, עילוי גדול, אופטימיות גדולה למציאות, עידון גדול שהוא מעדן את הבשר. כל זה התרכז בן. העולם היה פיראי, היה גס, היה נמוך. בעוד שאצלנו התהלכו נביאים, כן, אצל אומות העולם, האומה שהייתה אומה של נביאים. אומות העולם התבססה עדיין בשנות הילדות, הגסות, הפיראיות, כן, היו עובדי אלילים. האמונה האלוהית, עם תנחומותיה והערותיה הרבות, הערותיה הרבות, מה שהיא מעירה, מעוררת, דוחפת, למוסר, ליושר, לגבורה, לתקווה, כל אלה ששייכות לשלמות של הצורה האנושית, כל אלה לא היו יכולים להתעכל בנפש הכללית, בנפש האנושית הכללית, לולי הגלות. ישראל יצאו לגלות, ויחד איתם הרעיון של האמונה, להיות שייך לדבר השם, להיות שייך אל רוממות גדולה, שמעניקה משמעות לחיים, הרעיון הזה, מרעיון שהתרכז במטבע החיים המיוחד שלנו פה בארץ ישראל, נתפזר. הוא נהפך להיות עיקרון, שמי שמגשים אותו זה עם ישראל ההיסטורי, אבל בפועל הרעיון הזה הולך ומתפזר, והוא ניצוצות ממנו. זה לא שאצל הגויים זה יכול להופיע בתוך משלים כמו שזה הופיע אצלנו, אבל ניצוצות ממנו, הבזקים ממנו, רעיונות שונים ממנו, נתפזרו לבין הגויים. עכשיו, יחד עם האמונה, האמונה זה השייכות לדבר השם, שהחיים לא מתבוססים רק במובן הזמני, החברתי שלהם, שלא כל מטרת החיים זה איך לחיות טוב, אלא להניף את החיים אל על, להפוך את החיים להיות מלאי גבורה, הכוונה שתוכן גדול מופיע בהם, מה שנקרא התקווה המשיחית, כוונה שהחיים יתעלו להיות שייכים אל הנצח, להעניק להם משמעות, מוסר, לא בתור מוסר כופה, אלא מוסר שהוא משהו אימננטי, מוסר פנימי, מוסר שהוא מופיע בגלל שהוא נשמת החיים, בגלל שהחיים נוצרו על ידי הפנייה לדבר השם. כל אלה זה הופעה של אמונה אלוקית. אם כן, פזורי האמונה האלוקית. האמונה האלוקית, גם בתור אמונה, כלומר, להיות פונה לדבר השם, אבל גם בתור ההופעה שלה בחיים, תנחומותיה והערותיה הרבות, למוסר, ליושר, לגבורה, לתקווה. כמה צומח בחיים כשיש להם תקווה. כשכל החיים מכונסים בהווה, זה מחלה אותם. זה ממוסס אותם. וכשלחים יש אופק, והאופק הוא רחוק, אז החיים הללו מתאדרים. אדם מלא מוטיבציה. האמונה היא נותנת אופק לחיים. יש מקום שהרב כותב את זה. איפה לאדם כוחות החיים שלו מתעוררים יותר? כשהוא נמצא בחדר סגור, והכל קרוב, הכל נגיש, או כשהוא נמצא במרחב, כשיש לו אופק. מצד אחד, כשלאדם נמצא בחדר סגור, אז הוא הדמות המרכזית. הכל נגיש, הכל קרוב, הכל זמין. הכל בתחום המסגרת שלו. והוא הגורם הכי דומיננטי במסגרת הזאת. אז רבה, זה היה צריך להעצים את דמות האדם. אבל כמה הכוחות נחלשים במצב כזה, וכמה האדם מקבל עוצמה כשהוא בא במגע עם דברים רחוקים. כן, אז הרב כותב באיזשהו מקום שהאמונה הזו נותן קו אופק. נותן מגמה, נותן תקווה. כן, זה מחבר את ההווה אל מהלך מאוד גדול, שמתחיל מעבר גדול, ונמשך לעתיד גדול. כן, אז כל זה אומנם שייך באופיו לתהליך ההיסטורי הלאומי שלנו, אבל הרעיון הזה, התקווה הזאת, המשמעות הנצחית של החיים מופיעה במטבע שונה אצל הגוי, נכון, שהפזורי האמונה האלוהית שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פיזורינו מן הגויים, כן, וקבץ, איך אומרים, וקרב פיזורינו מבין הגויים. מה זה קרב פיזורינו מבין הגויים? ונפוצותינו כנס מירכת הארץ. זה לא רק מדבר על ישראל שנמצאים בגלויות שונות, אלא פזורי האמונה. עכשיו צריך ללקט את כל פיזורי האמונה האלה, חזרה לשתול אותם במקום העיקרי. הרב אומר, איך נתפזרו פזורי האמונה האלוקית? על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש. הבעיה היא שהניצוץ נלקח מן המקור, אבל הבניין השלם של כל אומה ואומה, מה שהיא בנתה מן הצביון הזה, הוא קיבל כבר צורה מפלצתית, צורה שהיא נוגסת בחיים, צורה שמשעבדת אותם, צורה שמדכאת אותם, כמו שהרב כותב על ה על שנאת הקתוליות בעדר היקר. אז צריך להשיב אותם חזרה למקומה. יש להם תפקיד, קודם כל כי הם מעלים, מתקנים, מאדנים את האנושות, אבל דבר שני, בגלל שעל ידי שתילתם במקור כללי, גם הם מקבלים ברכה. גם ניצוצות האמונה הללו מקבלים ברכה. כמו שהרב כותב באורות ארץ ישראל ובעוד מקומות. יש תפקיד ויהיה ברכה. יש תפקיד למהלך הזה של אמונה כללית, שהיא מופיעה גם אצל הגויים, שהיא יכולה לקבל ברכה. בתנאי שהיא תחזור לצביונה השלם ותיתה, כלומר תהיה נטועה במקור. במקור שלנו. הרב אומר כך, פזורי האמונה האלוקית שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פיזורינו בין הגויים, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש, הולכים ושבים אליהם, מתכנסים לאוצרים יחד עם קיבוץ נדחי ישראל. גם פיזורי האמונה האלוקית מתקרבים. קרב פיזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכת הארץ. אז כנסת ישראל מתכנסת. גם האמונה האלוקית, פיזורי האמונה האלוקית, הניצוצות הללו. עכשיו אנחנו צריכים להבין, כל ניצוץ כזה, במידה שהחיים באו איתו במגע, הם נתעדנו, הם קיבלו צורה, התמלאו תקווה, אבל במידה שהגויים הפכו את הניצוץ הזה להיות בניין, להיות שיטה, להיות נקודת מבט, במידה הזו הם הרסו אותו. כי עכשיו זה קיבל צורה שבמקום שהניצוץ הזה יחבר אותם חזרה אל המקור, במקום זה הניצוץ הזה, כשהוא עומד לעצמו, קיבל את הצורה, כמו שאומר הרב, התכונה המשונה והקריקטורית הזאת של אל זר ואל נחר. כי באמת תכונת החיים של הגויים לא מתאימה לשקף את הנקודה האמונית הזאת. אלא היה צריך שהנקודה האמונה הזו יתחממו לאורה. כן, יולידו ממנה הבנות. לא יהפכו אותה להיות דת. אז זה סיפור מאוד מאוד קשה. שהאנושות מסתבכת בו. וזה האמונות, הדתות, הגויות, שמקורן אמנם מקיצי הקודש, אבל קיבלו את הצורה הקריקטורית, או המפלצתית, המדכאת הזאת. אבל סוף סוף, יש תפקיד לזה, שעם ישראל יצא לגלות, תפקיד בונה, תפקיד מגדל, ועכשיו יש מקום להחזיר חזרה לשלם למצב הקודם. שבו כל פזורי האמונה האלוקית, אם הבירורים שנתבררו אצל הגויים יחזרו להביא ברכה במקור. איך הם מתלגטים עוד הפעם בכנסת ישראל ושווים לתחייה? על מה מדובר פה? על הרעיונות. פזורי האמונה האלוקית זה שב לתחייה. לא רק אנחנו שבים לתחייה. הרעיונות הארטילאיים הללו שבים חזרה להיות כאלה ששייכים לשיעור קומה שלם של חיים. הרי כדי להתפשט חזרה אל הגויים היו צריכים להיות רעיונות. רעיונות כלליים של חזון, דבר מאוד מאוד רחוק, שאמור לקשור את כל, את כל האנושות כולה אל עתיד גדול, שעם ישראל יעמוד במרכז. עכשיו צריך לקחת את הרעיונות הללו, עם הבירור שהם נתבררו, לחזור חזרה ולהשיב אותם לתחייה. אתם רואים פה כתוב בפסקה, שלא רק אנחנו שבים לתחייה, כשמדובר על אורות התחייה, לא מדובר רק על מה שאנחנו שבים לתחייה, אלא גם על מה שהרעיון הרוחני שב לתחייה. החזון, הרוח, ממציאות הפריורית כזו, נטולת חיים, נטולת משמעות ממשית, להיות משהו שהוא לא רק חזון, אלא הוא גם בניין. הוא מקבל ביטוי חי. איך הרעיונות הללו שבים לתחייה? על ידי המון נשמות חדשות של עם נברא. למה הם נקראים נשמות חדשות? בגלל שהנשמות הישנות לא יכולים להשיב לתחייה, כי הם אף פעם לא נתפזרו. רק נשמות חדשות. הן חדשות במובן הזה שיש להן צורה חדשה. הם היו שם, הם באו במגע עם הגויים, הם נתחדשו בחידוש הזה שהאמונה האלוקית חידשה שם בתור רעיון, הם שווים חזרה אלינו, אל המקור שלנו. הרי זה פסוק. ועם נברא תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. מהפסוק הזה לומד הרב בכמה מקומות, שיש מהלך מיוחד בדור האחרון. שעם נברא, בריאה חדשה. תמיד אנחנו יודעים שבריאה זה יש מאין. פעם אחת העם נברא. ועכשיו הוא הולך ונוצר כל הזמן. יש מי יש. ודאי שעם ישראל מתפתח. אבל הוא מתפתח בתוכו. מתפתח מתוך הקיים. ויש פסוק. תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. מה זה עם נברא? נברא הפירוש יש מאין. מה הכוונה? זה לא התהוות בתוכנו. זה כביכול צורה חדשה. שמתפתח מן העין. זה מתוך פלטפורמה, כלומר, במה כזאת, שעליה מתכונן הבניין, שהם עד עכשיו לא בנינו עליה את הבניין. עם נברא יעלה ליה. זה נשמות חדשות. כמו שהרב אומר, בפסקה מ' א', תסתכלו, הרבה נשמות נידחות בין האומות, שוות לכנסת ישראל בעקבת דמשיכה. זה גם גרים, אבל זה גם נשמות חדשות מהמובן שאנחנו לומדים פה בפסקה. זה קבץ נידחינו. נידחינו כאשר היו נדחים שם. הם באו במגע עם הגויים. אש הקודש אצלהם נכבטה. כביכול. והם שוות לכנסת ישראל בעקבית הדמשיכה. וכוח העיכול אינו מספיק בתחילה להופכם למזון מברי. ולכן, הם חלק מן האומה. אבל באיזה צורה הם מביאים את הרעיונות? בצורה גויית, בצורה חילונית, בצורה טבעית. טבעית במובן הטבעי של המילה. לא טבעי במובן הקודשי של המילה, העצמי. אלא רק ברובד הטבעי, לא ברובד הקודשי. ומזה נצמחה המחלה של חוצפה, אומר הרב. אבל היא רק מחלה עוברת. לחיל גויים תוכלו ובכבודם תתיימרו. זה גם פסוק שמלמד פה. שאנחנו נתמלא, כן, נתיימר, נתאמר, נגדל מן הכבוד הזה, מן הערך הזה שמופיע בהם. אבל כאן גם הרב אומר את המהלך הזה. פזורי האמונה האלוקית מתלקטים עוד הפעם בכנסת ישראל ושמים לתחייה על ידי המון נשמות רדשות שעם נברא. עכשיו, מה נעשה? הרי זה מחייב אותנו להיפגש עם המון רעיונות שבאים מבחוץ, לאומיים, תרבותיים, כלליים, איך להקים מדינה במבט מבחוץ, לחזור חזרה לבנות את היישוב עם מוטיבציה של כוחות משכילים, איך נעכל את הצורה הזו לתוכן, אומר הרב, חלילה לנו לחסום את הדרך בפני אור החיים. זה אור החיים. מה כאן אורן? זה התוכן שהחיים שלנו צריכים לגדול על פי. אמנם הוא לא מופיע עכשיו בצורה הזאת, הוא מופיע בתור אש האהבה הטבעית, הוא לא מופיע בתור אש הקודש, אבל חלין אנחנו, זה הדרך שהחיים שלנו יוארו, יקבלו משמעות אמיתית על פיהם. לא ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם. לא את המטבע החיצונית של החיים אנחנו רוצים. אנחנו רוצים את התוכן, את הנשמה, את האמונה האלוקית שמפעמת, את החידוש שזה יחדש לגבי המושג אמונה. זה מה שהרב מחדש. הרב אומר שזה הכרחי כדי שהמושג אמונה יתגדל. אמונה פירושו דבר שייכות. הדבקות, השייכות של החיים אל השם. איך נברר מהו המושג אמונה? אומר הרב, על ידי הנשמות החדשות הללו. אור החיים פירושו דבר אמונה. לא נחסום את הדרך בפני אור החיים. כי פזורי האמונה האלוקית הם אלה שבאים על ידי הנשמות החדשות הללו. אמנם עכשיו זה מופיע בזרמים הנראים שונים בחיצוניותם. אבל האמת היא, אומר הרב, שאור השם מאיר בהם. רוח השם נוססה בהם. פסוק בזכריה, יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. כלומר, השטף הוא גדול, אבל הכלי שמבטא אותו, הוא לא כלי שמתאים לנהרה כל כך גדולה, אלא צר. אבל אנחנו יודעים, זה יוצר הרבה שצף, קצף, הרבה חוצפה, כששטף גדול כל כך של נהרה, הערה בא בכלי כל כך צר. אבל, אומר הפסוק, רוח השם נוססה בו. אתה צריך להתבונן על התוכן. האם זה חלק מן הבירור? הרב אומר, יש הכרח שזה יבוא כך. הלאומיות החילונית, שמה שנושא אותה בקרבה זה אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה. הלאומיות החילונית יכולה להזדהם בזוהמה רבה. כמו שאומר הרב בכמה מקומות, בביטויים חריפים מאוד על הלאומיות. כמו במאמר נשמת הלאומיות וגופה, שאצלנו רבינו הרב צבי יהודה מאוד עידן את דברי הרב, מאוד מאוד עידן. הרב כותב בעמוד קוף למד ג', נאה עד אין חקר הוא האידיאל של הקמת עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, מתוך עם שקוע בעבדות איומה, אשר מרגליות פטריארכליות, זה האבות של גזע מוצא מבריקות את חשקו. עכשיו הרב מסביר כמה זה גדול, כמה זה נאה האידיאל הזה. באמצע הפסקה, עיני בשר התרוטות שמתבוננות על האידיאל הזה של הקמת אומה, עובדות את כל הזוהר. ואז הצדדים הרוחניים, כל זה, אני אומר לכם, זה עידון גדול, שהרב כותב לעומת הפסקה בקבצים. אז הצדדים הרוחניים משתעבדים ומשחשכים בחשקת החיים המלאים זבלים ואשפטות, שמצד זה עלולה האנושיות להשפיע הדבקים בצורתם ובאה שרבוני, ואולי יותר מעדינות וזוהר נפש, רשעה וחשיכה בשרית שפלה, שזהו מקור הרשע ליברלי. וכשלבשה הלאומיות הפרטית את בגדי החול להבין כסקים, ירדה גם היא ממרומיה. עכשיו שוב הרב אומר, גם בהמשך, איך שהאידיאל הגדול הזה נופל כשהוא מתלבש רק בלבושים של לאומיות חילונית. וגם פה הרב אומר, הלאומיות החילונית יכולה להזדהם בזוהמה רבה שתחתיה. כלומר, מה הבסיס של הזוהמה? למה הכל כל כך מזדהם? יכול להופיע גם ברשע, יכול להופיע בנביקת רוח ובדלדול המוסר, כי תחתיה הרבה רוחות רעים גנוזים. כלומר, כי הבסיס שהוא גורם את החשק זה רוחות של השכלה, רוחות של לאומניות פשיסטית, גזענית, שהיא העצמה של הגאוותנות והאנוכיות הפרטית, שהיא מתעצמת להיות כוח מניע אומה, היא מופיעה בפשיזם ובגזענות הגדולה, וזה יכול להיות מוטיבציה לאומית חילונית. וכשרוחות רעים כאלה הם נמצאים במצע התחתון שעליה צומחת הלאומיות, אז היא מופיעה בזוהמה רבה, אבל לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח. למה? כי התהליך הזה הוא תהליך הכרחי, זה הדרך איך שהאמונה האלוקית, האמונה האלוקית היא רק ניצוץ, היא עכשיו מתלבשת בכל כך הרבה לבושים צועים, אבל אנחנו יודעים שהלבושים הללו זה רק הזרמים השונים בחיצוניותם, אבל את הבירור שהם צריכים לברר ביחס לאמונה האלוקית, אותו אנחנו חייבים לברר לבניין. לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח, כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה אל מקורה העליון. כי אנחנו מאמינים, שימו לב איזה יופי, יש פה את הרוחות שהן תחתיה, ויש פה את המקור העליון. הנקודה העליונה שמשם הכל צומח בפנימיות באמת, הוא המקור הקודשי, אש הקודש, לחברה עם הקודש המקורתי שממנו הוא נובע. נכון שכלפי חוץ, כשאתה רואה על מה זה צומח, מה הדרך שהרעיון הלאומי צמח עליו בבתי המדרש החילונים, זה רוחות רבים ורעים. אבל זה המקור התחתיתי, זה לא המקור העליון. צריך לחבר למקור העליון, לא למקור התחתון. זה הדרך. הרוחות הרעים שצומחים תחתיה, זה כאילו המצע, מאיכן הכל צומח. אבל השורש הפנימי, שהוא המקור העליון, הוא הקודש המקורתי. ככה הרב רואה את התהליך. הרב מסביר, וגם יש על זה מאמר מופלא של רבינו בנתיבות ישראל, שצריך ללמוד אותו יחד עם הפסקה הזו, המאמר שנקרא על הפרק. שם רבינו מסביר מדוע יש הכרח שהתנועות הלאומיות, הגויות, הם יהוו מצע שיחולל את הלאומיות הישראלית. זה סדר אלוקי, זה לא במקרה. יש סדר אלוקי כזה, שהרב נוגע פה בפסקה שלנו. הכל בגלל שהדרך הזאת של רעיונות שמקורם בקודש, שמתפזרים לבין הגויים, הם הכרחים כדי שיחד עם קיבוץ וכינוס נדחי ישראל, יהיה גם קירוב של פזורי האמונה האלוקית. כי יש בזה כדי לברר, כדי להכריח, את הבירור העמוק ביחס לאמונה, שזה הנושא העיקרי שאנחנו באים לברר. שיחסינו ושייכותנו החיה אל דבר השם לא יהיה כמו מה שהיה בעבר, אלא יהיה בעל שיעור קומה שלם, שזה חלק מ-2000 שנות משיח. הבירור הארוך שמתרחש דווקא באומות העולם, כשאנחנו נמצאים בגלות, ומתרחש עם צמיחת האנושיות, ואיזה כוחות חיים, ואיזה טיעוס, מהפכה תעשייתית ומהפכה כלכלית והכוחות היצירה האדירים שמתגלים, וכל אלה יעבו כלי להופיע את האמונה, אז האמונה תתגדל. לכן יש צורך כזה שיחד עם הנשמות שצומחות בתוך בית המדרש פנימה, והן נשמות שנוצרות יש מיש, גם בהם יש ברוך השם התפתחות, אבל תהיה גם קומה של עם נברא, קומה, קומה שיש מאין, כאלה שצומחים במקור אחר, בכלל לא מתוך בתי המדרש, בכלל לא מהמקור שמצליח בדרך כלל את הצמח הישראלי, ויש לו תפקיד, כי האמת היא שניצוץ של אמונה תמון בהם, ויש לי תפקיד לברר, והניצוץ הזה לא יכול להתברר אל ידי אנשים כאלה, נשמות חדשות נידחות לבין האומות, ועל זה אנחנו מתפללים, וקרב פזורנו בין הגויים ופוצותינו כנס מירקת הארץ. וגם כשאנחנו מתפללים תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ גלויותינו, מקבצנו יחד ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. מה זה נדחי עמו ישראל? עכשיו מסביר. זה לא רק הכוונה שאם יש יהודי שליח חב"ד בזימבבואה, כן? עכשיו תביא גם אותו. כן? אלא הנשמות הנדחות, זה הנשמות הללו, שהן נדחות גם ברוחם, רעיונם, תרבותם, אבל נשמות ישראליות. ולהם יש תפקיד, כי במגע שהן באות עם הרוחות הכלליות, ואפילו הרוחות המזוהמות, וכשהן שוות אלינו, הן שוות ביחד, הן שוות אל הכלי הלאומי, לא שוות עדיין לתורה, הן שוות ביחד עם הרעיונות האלה, את הרעיונות הללו הם מכניסים, אבל בתוך הרעיונות הללו מסתתר ניצוץ שהוא יכול להתברר רק על ידי הבירור של הרעיונות, וכשהוא יתלקט באמת אלינו, יתקבץ אלינו, מקבץ נדחי, אלא כשהוא יתקבץ, מקבץ נדחי עמו ישראל, אז יתברר עוד מובן, עוד נדבך, עוד בירור עמוק ביחס למושג אמונה, שהוא הנושא העיקרי שהולך לשוב לתחייה. והוא הולך ושב על ידי הנשמות החדשות הללו, על ידי העם הנברא. נרצה השם שנזכה עוד לברר הרבה סוגיות הנפלאות הללו.